בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו ישועה ושמחה, ושיהיה בעזרת השם שבוע מבורך, שבוע עם סייעתא דשמיא, שבוע עם הצלחה גדולה. כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח, ונזכה בעזרת השם כולנו לאור גדול, לשפע. שומר ישראל, שמור שארית ישראל ועל יובד ישראל. הקדוש ברוך הוא ישמור את עם ישראל, יציל את עם ישראל, ישפיע שפע גדול. הקדוש ברוך הוא ימתק את הדינים, ימתק את הדינים, ימתק את הדינים, ויהיה בעזרת השם נחת ואור גדול וכל הטוב. אנחנו רוצים לומר יסוד גדול שאנחנו מבקשים מכל האנשים בשוב הישראל, כל בני הקהילה, שיחקקו את היסוד הזה חזק מאוד בנפש. כי היסוד הזה הוא יסוד חשוב לכל ההתנהלות של החיים של כל אחד ואחד מאיתנו. כל אדם יש לו את הסוג של הלב שלו, את הסוג של השכל שלו, את הסוג של הרגש שלו, את הנשמה שלו, את הסביבה שהוא גדל בה, הסביבה שהוא חי בה, הבני בית שלו, וכל אחד החיים שלו מורכבים מהסופה של דברים. זה לא שכולנו אותו דבר, לא שכולנו נברנו אותו דבר. כל אחד יש לו נשמה אחרת, כל אחד יש לו תיקון אחר, כל אחד יש לו לב אחר, כל אחד יש לו שכל אחר, כל אחד יש לו תרבות אחרת, כל אחד יש לו צרכים אחרים, כל אחד יש לו תאוות אחרות, כל אחד יש לו חולשות אחרות. אנחנו לא יכולים לקשור את כולם ולומר כולנו אותו דבר, כולנו אותה מחשבות, כולנו אותו רצון. יש לנו את הקדוש ברוך הוא, יש לנו את התורה שאנחנו הולכים לאורה ולדרכה, אבל לכל אחד יש לו את העולם שלו. וכמו שהגמרא אומרת, ברוך חכם הרזים, כמו שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונים. כמו שהפרצוף שלי ושלך ושל כל אחד שונה, ככה גם הדעות של כל אחד מאיתנו שונים, אף אחד לא דומה לאף אחד. כמו שבפנים לא דומים, ככה במחשבות לא דומים, ככה ברגשות לא דומים, וככה בשום עניין לא דומים. אלא מה? אנחנו צריכים באהבת לרעך כמוך, אנחנו צריכים לאהוב כל אחד מישראל. יש לנו דברים כלליים שהקדוש ברוך הוא חייב אותנו, שזה מה שתופס את כולנו כחברה, כחברים, כעם ישראל, כשותפים, כקהילה, כבעל ואישה, כמשפחה. יש דברים שהם מחזקים את זה. ואם הדברים האלה נפרמים, אז נפרם הכל. אם עם נפרם היסודות שמחזיקים את אותו עם, אז נפרם הכל. שנולדנו שתינו באותה מדינה, זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות אחד. שנולדנו שתינו מאותו משפחה, אם נפרמים דברים יסודיים של המשפחה, אנחנו אולי בשם משפחה אותו דבר, אבל לא מעבר לזה. אותו דבר בקהילה. אם לא יודעים לשמור את הדברים של הקהילה, את היסודות, זה נפרם, אז הדבר מתפרק. אותו דבר עם, זה שכולנו עשינו ברית מילה, כל היהודים עשו ברית מילה טוב, אבל אם אנחנו לא נשמור גם את היסודות של התורה, של היהדות, של אהבת ישראל, של הדברים שקושרים בינינו, זה נפרם. הדבר הזה צריך להיות יסוד גדול בחיים של האדם, שאסור לשבור קשרים, אסור לפרום דברים רגישים, בין עם חברים, בין עם שותפים, בין עם משפחה, בין עם כל דבר. יש דברים שלא פורמים אותם, וברגע שמישהו פורם אותם, אז זהו, זה לא מי שפרה משהו, הוא יפרום יותר חמור וילך יותר חמור, וזה לא טוב לא לך ולא לא. זה בריא, כאלה דברים שפורמים ובושה שיורדת, זה בריא לאדם לדעת איפה לשים את עצמו ואיפה להניח את עצמו. אבל יש דבר שזה אדם בלי לרצות, הוא חוטא. הרבה פעמים אדם עושה עבירה ועושה חטא. ודאי שזה לא נקרא עבירה של אדם שעושה ליהנות, להכעיס את הקדוש ברוך הוא. יש אדם שיש לו יצר הרע, אז הוא אכל משהו לא כשר, אחר כך הוא עושה תשובה, עשה משהו לא טוב, עושה תשובה. אבל יש אדם שהוא כופר, הוא אפיקורס, הוא עושה את זה ליהנות, הוא עושה את זה להכעיס את השם, עליו אנחנו לא מדברים. זה דינים אחרים, זה כללים אחרים, זה יסודות אחרים, על זה אנחנו לא מדברים. אנחנו מדברים על אדם שבעוונות הרבים נפל באיזשהו חטא, עשה איזה משהו ונפל באיזה חטא, ואחר כך יש לו נקיפות מצפון ועושה תשובה. וככה רוב עם ישראל, אדם נפל בהתנהגות לא טובה, אחר כך יש לו צער, יש לו עוגמת נפש, הוא עושה תשובה, הוא חושב איך עושה תשובה, הוא מחשב את הדרכים שלו. הרבה פעמים אדם עושה עבירה והוא מדרדר ויורד ומדרדר ויורד, צריך לדעת לשים מעצור להידרדרות שלו. אנחנו מתמודדים, כל אחד מתמודד עם הניסיונות שלו, וכל אחד מתמודד עם היצרים שלו. על הדבר הזה אנחנו רוצים להגיד יסוד עצום, שהיסוד הזה בנוי על הרמב"ן, שהרמב"ן אומר פחד ואימה, על רבי צדוק הכהן מלובלין, שרבי צדוק הכהן מלובלין היה מלאך השם צבקות, היה אמרה שהיו אומרים פעם שברסלב, רבי נחמן בתורה של ברסלב, זה תורה לרשעים. מה פירוש תורה לרשעים? אדם שמרגיש את עצמו למטה, 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 בשפל, ברישות, מדבק בתורה הזאת ויכול לעלות מכל מקום שנמצא. היו אומרים בעל התניה, זה תורה לבינונים. אדם שמרגיש את עצמו בבינוניות, ידבק בתורה הזאת ויכול לעלות למעלה למעלה. והתורה של רבי צדוק הכהן מלובלין, זה תורה של צדיקים. אדם שבצדקות ובמעלה גבוהה רוצה להידבק עוד ולהגיע לעוד דרכים ולדברים גבוהים, ידבק בתורה של רבי צדוק הכהן מלובלין. רבי צדוק הכהן מלובלין היה קדוש עליון, היה אור גדול. רבי יואל הצדיק הבן הרבה דבוק בתורות של רבי צדוק הכהן מלובלין. רבי רותם הרבה לומד רבי צדוק הכהן מלובלין. רבי רותם, רבי צדוק הכהן מלובלין היה נשוי עם אישה, והאישה הזאת אחרי החתונה הוא שמע שהיא נתנה יד לגוי, הוא כעס כעס גדול והחליט להתגרש. אמרו לו כן, לא, היא נתנה יד, הוא אמר הוא רוצה להתגרש, היא לא רצתה גט, אז הוא הלך לקחת היתר של 100 רבנים להתחתן עם עוד אישה. והוא היה ליטאי, הוא היה בתפיסה שלו ליטאי, ואיך הוא הלך להשיג היתר 100 רבנים? הוא היה הולך לעיר, מגיע לרב, מתחיל לדבר איתו בלימוד, ומתווכח איתו, מתפלפל איתו, היה תלמיד חכם עצום, ואז הוא היה מגיע, שהרב היה רואה את הגדולה שלו, והיה אומר לו, תחתום לי. וככה הוא הלך מרב לרב, להגיע ל-100 רבנים. ואז הוא הגיע ל-100 שילוח. 100 שילוח היה קודש קודשים, הוא היה אחד מהתלמידים שיצאו מקוצק. כן, רבי יואל? התלמיד של קוצק, שיצא מקוצק, מהרבי מקוצק. כל גור, כל חסידות גור התחילה בקוצק, הרבי מקוצק היה קודש קודשים. ואז הוא הגיע לשם, הוא התפלפל איתו, בתוך שהתפלפל איתו הוא נכנס לעולם החסידות. ומשם הוא היה בעולם החסידות, רבי צדוק הכהן מלובלין, היה, התורות שלו זה תורות של פחד ואימה, התורות של רבי צדוק זה דברים שאפשר להגיע איתם בנפש, זה מרים את הנפש למקומות רחוקים, ולוקח את הנפש של האדם לעולמות רחוקים, התורות של רבי צדוק הכהן מלובלין. אז ננסה על פי דברי הרמב"ן, ועל פי דברי רבי צדוק הכהן מלובלין, רבי יואל פעם דיבר איתנו משהו על רבי צדוק הזה, ואנחנו היום רוצים לפתח את זה ולהגיד בזה יסודות עצומים. הגמרא מסכת מכות אומרת שיש לנו דין של עד זומם, עדים זוממים. מה זה עדים זוממים? עכשיו נאמר שתי אנשים באים ואומרים, שתי עדים באים ואומרים, ראינו את יעקב הורג את משה ביום ראשון. בית דין עומד וחוקר ודורש 7 חקירות, 7 דרישות, שואלים אותו ככה וככה ואיך, למה וכמה ואיפה ראית ומה ראית וכל מה שאפשר לשאול. בדין שואל וחוקר ודורש ובודק ומתעמק, 7 חקירות מכל הכיוונים שחוקרים את האדם. אחרי שבדין עמד וחקר, פתאום באים שתי עדים ואומרים, איך אתם אומרים שתי עדים שראיתם את יעקב הורג את משה ביום ראשון? הרי ביום ראשון הייתם איתנו בכלל בעיר אחרת. אז איך אתם אומרים? זה נקרא עדים זוממים. ועל זה הגמרא אומרת, כאשר זמם לעשות לאחיו, כן יעשה לו. אתם ביקשתם להוציא את האדם הזה להריגה, באתם שתי עדים ואמרתם שיעקב הרג את משה ביום ראשון, ונתתם את כל העדות, וזה הגיע עד גזר דין מוות ממש להרוג אותו, או רציתם להביא אותו למוות, כאשר זמם לעשות לאחיו, מה שחשבתם לעשות לאח שלכם, מה שחשבתם לעשות ליהודי, מה שזממתם לעשות לאדם הזה, יעשו לכם. מה עושים להם? מוצאים את שתי העדים האלה להריגה. שתי העדים האלה רק באו ונתנו עדות שהאיש הזה רצה להרוג, באים שתיים אומרים, איך אתה אומר שהוא הרג? הרי ביום פלוני, יכול להיות שהאיש הזה באמת מת, אבל הם מזינים אותם. אתם אומרים יום ראשון הוא רצח, הם אומרים יום ראשון הייתם איתנו בתל אביב, איך אתם אומרים רצח? אתם אומרים שביום ראשון בשעה כך וכך הוא רצח בחיפה, ביום ראשון בשעה הזאת איתנו הייתם בתל אביב. נפלה עדות, אין עדות, לא הורגים אותו, לוקחים את שתיהם והורגים את שתיהם. כך אתם אומרת, כאשר זמם לעשות לאחיו, כן יעשה לו. הגמרא ממשיכה ואומרת, שאם הרגו את האדם, שתי העדים באו והעידו שהאדם הזה רצח, שתי העדים באו והעידו שהאדם הזה הרג, והעידו שהאדם הזה עשה משהו לא טוב, הוציאו אותו להריגה, הרגו אותו, ופתאום באים שתי עדים זוממים ואומרים, איך אתם אמרתם שהוא הרג והרגו אותו, אתם הייתם איתנו בעיר אחרת. הגמרא אומרת, לא עושים להם כלום. כאשר זמם לעשות לאחיו, ולא כאשר עשה לאחיו, דורשת הגמרא. כתוב בתורה, כאשר זמם, דווקא משהו זמם, משהו תכנן לעשות לאח שלו, הוא תכנן לעשות לאח שלו, להרוג את האח שלו, אבל אם הרג אותו כבר והרגו אותו, לא עושים להם כלום. כל המפרשים שואלים למה. מלא, זמם, הוא עוד לא הרגו, הורגים. אם כבר הרגו, ודאי שנהרוג אותו. למה לא הורגים אותו אם זה רק היה בגדר מזימה, ולא בגדר מעשה שעשו ממש? הרי הוא זמם, הוא רצה והרגו אותו, זה יותר קשה מאשר לא הרגו אותו וזה רק נשאר בעדות באוויר. למה אם לא הרגו הורגים, ולמה אם הרגו לא הורגים? הרי אם הרגו את האדם על פי העדות שהיא שקר, ודאי שצריך להרוג אותם גם. הרגו בן אדם. רק אם העדות היא עדות שלא הרגו, אז הורגים את העדים זוממים. אם הרגו לא הורגים, למה? מבינים השאלה צדיקים? זה גמרא. מי שרוצה לומר משהו על הגמרא הזאת? הרג, מה? להניש אותו, אדם הרג. אדם הרג. בגלל שתי עדים האלה שבאו ודיברו שקר, הרגו בן אדם. הרגו בן אדם, הרגו, הלכו, הרגו בן אדם. שתי עדים באו ואמרו פלוני ביום ראשון, היה במקום כך וכך ורצח את פלוני. באים, הרגו את האדם. באים ועדים מזימים, אומרים לא נכון, הייתם איתנו. לא עושים להם כלום. למה? על העדות כן הורגים אותם. רבי גבריאל אם רק נתנו עדות ובאו ולפני שהרגו אותו, הרגו אותם, לא הרגו אותם, הורגים אותם. אבל אם הרגו לא הורגים. למה? כי כתוב כאשר זמם ולא כאשר עשה. הגמרא דורשת כאשר זמם, משהו תכנן ולא מה שעשה. אם עשה כבר לא עושים כלום. אם זה רק היה זמימה שזממו, הורגים. אבל אם זה היה מעשה, לא הורגים. למה? איפה ההיגיון פה? איפה ההיגיון? צריך להיות גם היגיון. זה בלי היגיון, הלכה בלי היגיון, טוב, הלכה בלי היגיון. אבל איפה ההיגיון? רבי יולה, אתם מכירים את התורה הזאת? פעם דיברתם איתם על סוף של רבי צדוק, מה רבי צדוק אומר?
אולי הם היו זוממים כבוד הרב.
רבי גבל, הבנתם צדיק?
עוד העדים זוממים זוממים, אין סוף. הרגו.
רבי גבריאל, אם הרגו לא עושים כלום, לא הרגו הורגים אותם, למה? כי בכל עשו עשו. בגלל המשך שאין איזה סוף.
הרגו. הם עדיין זוממים עם האנשים להם, נציר. Because sometimes there is מכות. כהן
בת כהן שזינתה זה מכות. רבי גבריאל תמיד חכם, יודע גמרא מסכת מכות. כאשר זמם אי אפשר, כי זה בשריפה מלכות. גמרא מכות, רבי גבריאל תמיד חכם עצום. גמרא מסכת מכות. נחמן, מה שאתם אומרים חזק, ומה שטל אומר חזק. מי רוצה להגיד עוד משהו? נחמן אומר מה שאומר המהר"ל, וגם מה שאומר השפת אמת. שמה? אם נסתכל על הדבר של, של מי שהורג מוציא את הבן שלו לבעל, עבודה זרה של הבעל, מה אמרנו בעבודה זרה של הבעל? שמי שהרג ילד אחד מוצאים אותו להורג, מי שהרג שתי ילדים לא מוצאים אותו להורג, למה אין לו כפרה? על ילד אחד שהרג יש כפרה, על שתי ילדים שהרג אין כפרה. אומר המהר"ל ואומר השפת אמת, שאותם אנשים שגרמו לשתי אנשים למות, הם עשו משהו כל כך חמור, שהמיטה שלהם היא לא כפרה שלהם. כי כתוב שכל האנשים שמוצאים אותם להורג, שהם הרוגי בדין, אומרים והוא רחום מכפר עוון, ומיטתם היא כפרתם. כל מי שהוציא אותו להורג בדין, המיטה שלו זה הכפרה שלו, עולה לגן עדן. אם אדם פה בעולם הזה הוציא אותו להורג בתלייה, בשריפה, בחנק, בערק, בארבעה מיטות בדין, המיטת בדין היא הכפרה שלו, הוא עולה לגן עדן, זהו, הוא מת. עושה כפרה, עושה תשובה, ועולה לגן עדן, מיטתו זה כפרתו. אז אותם אנשים שהרגו את הבן אדם בשקר, ובאו ועידו עדות שקר, מיטתו זה כפרתם, מיטתם לא תהיה כפרתם. הם עשו משהו כל כך חמור, שאם נהרוג אותם כאשר זמם יהיה להם גן עדן. אז התורה הקדושה אומרת לו, תשאיר אותם, שם יעניש אותם. כך אומר שפת אמת. מה שהרמב״ם אומר, הרמב״ם אומר רבי טל משהו מפחיד ביותר. צריך לראות את זה מתוך הדברים של הרמב״ם. הרמב״ם אומר יסוד מפחיד. הרמב״ם אומר, אם בדין ישבו ודנו והקדוש ברוך הוא ינה לידם תקלה שיוציאו את האדם הזה להורג, מגיע לו, אל תתערב בזה. זה דבר שהוא פחד ואימה. הרמב"ן אומר, אם ישבו בדין ודנו והגיעו למסקנה שהאיש הזה בן מוות, אפילו שהעדים זוממים והוציאו אותו להורג, מגיע לו, זהו, אל תתערב. הקדוש ברוך הוא שם אותו בזה, הדבר הזה עבר את השבע חקירות של הדיינים, הדבר הזה עבר את הבדין שבדין קבע ובדין עמה ובדין פלפל והדיינים קבעו, זה עבר את זה, סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ימות, אל תתערב לקדוש ברוך הוא. מה שאלה רשעים, השם יעניש אותם. רמב"ן מפחיד, זה כביכול, הרמב"ן אומר שכביכול אדם שקרה לו איזשהו אסון, אדם שקרה לו איזושהי בעיה, וזה עבר איזשהו מסננת של תורה, מגיע לו, אל תתערב. אי אפשר להרוג את העדים זוממים. רבי צדוק הכהן מלובלין אומר יסוד מפחיד, שגם מתי שבן אדם עושה עבירה, הוא צריך להגיע בחלק מהתשובה, שירגיש הרגשה שהקדוש ברוך הוא איתו. מה פירוש איתו? גם השם אתה איתי, השם בעבירה שעשיתי. וביות ככה? פחד. הביון, איך היסוד שאמרתם לנו המילים של רבי צדוק? עד שהוא ירגיש שהקדוש ברוך הוא השם איתו, כן? אגידו לנו המילים של רבי צדוק?
עד שהתגלה לו התוצאה הטובה שיצא מזה משהו.
רבי צדוק אומר, פחות או יותר, שבן אדם שעשה עבירה ועושה תשובה, מתי התשובה שלו התקבלה, מתי שהוא יראה בתוך העבירה שהוא עשה את הקדוש ברוך הוא, כי בכל, קרה לי, חטאתי, עשיתי זה וזה, הקדוש ברוך הוא, איפה הוא בתוך כל זה? גם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא רק צריך להיות במצווה, במעשה טוב שעשיתי, בדבר הלא פשוט שעברתי, אלא גם בעבירה שאדם עשה, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך העבירה? רבי צדוק מפחיד. כי בכל, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך העבירה? כי בכל מעבירה שעשיתי, לא יודעים מה איזה עבירה עשית, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך העבירה שעשית? למה השם הביא אותך לעבירה הזאת? איפה הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום? גם בעבירה שעשית השם נמצא, איפה השם נמצא בעבירה הזאת? רק רבי צדוק יכול להגיד כזה דבר. רבי צדוק יש יסודות שאי אפשר להבין אותם. אז כי בכל, כאשר זמם לעשות להחיב, כאשר זמם ולא כאשר עשה, צריך דווקא כאשר זמם. אם כבר עשה, לפי המהר"ל ולפי השפת אמת, אין לו כפרה, אז אין תשובה, אין לו כפרה. אז לכן לא מענישים אותו. אבל לפי הרמב"ן, מה שהרמב"ן אומר, אם הענישו אותו והרגו אותו, סימן שמגיע לו, אל תתערב לשם. אפילו שהוא לא עשה את זה. אז אכן אתה לא יכול להרוג את העדים זוממים. אם העדים זוממים, הקדוש ברוך הוא יעניש אותם. זה כבר סיפור שלהם עם הקדוש ברוך הוא. רבי גבריאל, אתם מבינים? הרמב"ן, אמנון, הרמב"ן, רבי משה נחמני אומר, אם היה בדין וגזרו לו מוות, הרגו אותו, נגמר, מגיע לו. יש לו עניין עם הקדוש ברוך הוא. וזה שעשה את זה, יענש השם, ייתן לו עונש אחר. אבל אם עוד לא הרגו אותו, הורגים את העדים זוממים. אם עוד לא הרגו אותו, הורגים את העדים זוממים. אם הרגו אותו, אי אפשר להרוג את העדים זוממים. זה דבר שהוא פחד גדול. והרבי צדוק הכהן מלובלין אומר שמזה שאמרנו שכביכול אם הקדוש ברוך הוא הביא את הבדין להרוג את האדם, סימן שיש בזה משהו, אותו דבר על אותו משקל. אדם שעושה עבירה, חלק מהתשובה, חלק מלפרק את העבירה ולהגיע לאמת של התשובה, אתה צריך למצוא את הקדוש ברוך הוא בתוך העבירה. למה השם הביא אותי לעבירה הזאת? למה הקדוש ברוך הוא שם אותי במקום הזה, בעבירה הזאת, במעשה הזה, בדבר הלא טוב הזה? למה הקדוש ברוך הוא שם אותי שם? ואחרי שתבין למה השם שם אותי שם, אז אתה יותר קל לך, ואז אתה סוגר וגומר את כל התשובה שאתה צריך לעשות את התשובה. כי התשובה זה לא משהו שבן אדם אומר, חזרתי בתשובה. חזרתי בתשובה זה לא אומר, חזרתי בתשובה. אדם שהולך ורוצח אדם, והולך לבית משפט ולובש כיפה ושם ציצית, הוא לא חזר בתשובה. לחזור בתשובה זה עד שיעיד יודע תעלומות, כמו שהרמב״ם אומר, שעשה תשובה באותו מקום, באותו אישה, באותו, לעשות את הכל שיהיה תשובה. וחלק מהמכלול של התשובה זה שאדם יגיע לדרגה ויגיע להבנה שהבן אדם הזה בתוך העבירה שהיה, גם שם נמצא השם, גם בתוך העבירה נמצא הקדוש ברוך הוא. ואם אדם לא רואה את הקדוש ברוך הוא בתוך העבירה שהוא עשה, התשובה שלו היא לא תשובה מושלמת. מי רוצה צדיקים לומר דבר?
רואים שהצדוק בבית עושים כפרו בעיקר מחמת היסוד הזה. זאת אומרת, כל זה שור של אמונה מאוד גבוה. הם לא אמרו, כאשר זמם, כאשר עשה, אם הרג, כל שקל שירג. לא היה להם את הכוח הזה.
זה דבר של אמונה, אדם צריך להיות, צדוק ובייטוס זה התחיל בגלל שהם התחיל ביניהם מחלוקות של אחים, איפה בית המקדש יהיה ומה בית המקדש וכל הדברים האלה.
כל עבירה של בן אדם נכשל בה, הקדוש ברוך הוא בתוך העבירה, הוא דחף אותו לפעול, יש מציאות שהקדוש ברוך הוא...
רבי בן ציון צדיקים, הרבה פעמים אדם עושה עבירה, אנחנו מדברים עכשיו דברים של אמונה, אדם לא יתיר מזה לעצמו לעשות עבירה. אדם עושה עבירה, הקדוש ברוך הוא מעניש אותו, זה שהוא נענש, הוא נופל, הוא יורד, ופתאום מהמקום הנמוך שהוא נמצא, פתאום הבן שלו בא ומרים את הדברים, ושם בדיוק הוא פגש והכיר דבר ועולה ונהיה משהו גדול. הרבה ירידות שמתרסקים הם בשביל איזו עלייה גדולה. אל נור העלילה, גם אברהם אבינו הקדוש, גם אדם הראשון שאכל מעץ הדעת, גם משה רבנו שאם היה נכנס לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא היה מחלך עשה שלום את עם ישראל. אנחנו לא יכולים להיכנס למחשבות של הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש, אדם צריך לדעת גם בטעות שעשיתי, גם בעונש שנענשתי, גם שם נמצא השם. הקדוש ברוך הוא נמצא גם בטעות שעשיתי. הקדוש ברוך הוא נמצא גם בדבר הלא נוח שעשיתי. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, גם בטעות שעשיתי, תחפש את השם. וחלק מלהגיע לתשובה אמיתית, למצוא בתוך העבירה את הקדוש ברוך הוא. אז נפלת, הידרדרת, ופתאום מישהו בא וחיזק אותך, והתקרבת לשם, והנחת תפילין. אז כל מה שהידרדרת, אם לא היית מדרדר, לא היית מגיע לזה, ואם לא כך, ואם לא כך. זה עולם ומלואו, זה עולם שרחב, וכמה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים, וכמה שאנחנו חושבים שהדעת שלנו רחבה, אנחנו רק ככלב המלקק מן הים הגדול. הדברים הרבה יותר גדולים והרבה יותר רחבים והרבה יותר חזקים ממה שאנחנו חושבים.
אפשר להגיד שהגיע הכהן, הגיע לתובנה הזאת, שהוא קיבל עליו את העונש שנעשו...
תכף נדבר עוד על אלי הכהן. היסוד של אלי הכהן הוא פחד פחדים. רבי בצלאל צדיק...
זה כמו היסוד שם הבבני, שגגה שיוצאת מבדין, הם הנידות,
יש לו פרופו, אדם שהולך לרב, לצדיק, וצדיק אומר לו משהו, והוא נכשל כביכול במשהו הזה. אז תדע, זה שמור לך, אתה תקבל את זה במקום אחר יותר טוב. תקבל את זה בזמן אחר יותר טוב. הילד שלך, משהו שלך יקבל יותר טוב. אבל אם תמוד ותתבע ותצעק ותאמר ותדבר ותקלקל, לא תקבל וגם הפסדת. אבל אם תקבל את הדברים באמונה, אז יהיה לזה דבר של יסוד וסייעתא דשמיא הגדולה. כן, כן. וזה מה שכתוב, צדק צדק תרדוף. מה זה צדק צדק תרדוף? גם הדיין צריך שיהיה צדק, וגם האדם שדן אותו צריך להאמין שזה צדק. שזה צדק, שהשם עשה צדק, שזה לא משהו שהדיין רימה, שהדיין שיקר, שקרה איזה משהו. אז בקיצור, כל מה שיוצא מפי בדין, בדין של תלמידי חכמים, גם אם זה יצא נגדך, זה מה שהשם רצה. גם אם הוציאו אדם להורג, והאדם הזה זה עדים זוממים, לא עושים כלום מהעדים זוממים. למה? כי כאשר זמם ולא כאשר עשה. אם הוא כבר עשה, זה לא בתוך כאשר זמם. וידוע שבדין לא היו מוצאים סתם אנשים להורג. הגמרא אומרת, בדין שהיה מוציא פעם ב-70 שנה, היה מוצאים להורג אדם, היה נקרא בדין רוצח. זה לא בקלות מוצאים אדם להורג. כן, רבי שמעון צדיק. ודאי, אין עדות בלי התראה. אדם שמחלל שבת, אם לא מטרים בו, זה לא עדות, חוץ אם הוא תלמיד חכם, הוא מוטרה ועומד. כל דבר שבדין צריך התראה, ששתי עדים יתרו בו, אל תעשה, אל תעשה, זה אסור לעשות, העבירה של זה כך וכך, העונש של זה כך וכך, חייב התראה, אם אין התראה, אין עדות. אבל אם זה תלמיד חכם, מוטרה ועומד. אדם שהוא תלמיד חכם, הוא יודע את התורה, הוא נקרא מוטרה ועומד. מה צדיק? ודאי שיש, רבי שמעון, אין דבר שבעולם הזה עובר בלי הקדוש ברוך הוא. ציירת בן אדם, לא יעבור 3 ימים, הצער שלך מתחיל במקום אחר. לקחת לאדם, אפורה, גולגול, צח על פני המים, מנדה טיפה חיתופון, וסוף מטיפה חיתופון. אין דבר שעובר בחיים בחינם, אין. בחיים על זה על הכל משלמים, בחיים האלה על הכל משלמים. השאלה אם משלמים במזומן או בתשלומים. על הכל משלמים בחיים האלה. הקדוש ברוך הוא על הכל יביא אלוקים במשפט. כל דבר בעולם הזה הקדוש ברוך הוא מביא במשפט. אז תדעו צדיקים, אמרנו יסוד מפחיד, עדים שבאים ומעידים עדות שפלוני רצח מישהו, כל עוד שזה לא הרגו את האדם, אם באים עדים אחרים, עדים זוממים, מוצאים אותם להורג כאשר זמם לעשות לאחיו. אם מוציאו את האדם להורג, לא עושים להם כלום, לא עושים להם כלום, כי כתוב בתורה כאשר זמם לעשות לאחיו ולא כאשר עשה לאחיו. דווקא מה שזמם, לא מה שעשה. המהר"ן אומר למה, משום שאם נהרוג אותם, אנשים שמוציאים אותם להורג בארבע מיטות בדין, אומרים כפרה ומיטתם היא כפרתם, אין להם כפרה על מה שסתם זממו לעשות לאדם. והרמב"ן אומר יסוד גדול, שאם הרגו אותם, סימן שזה מגיע לו. מגיע לו, אולי הוא לא רצח פה, אבל היה לו איזה תיק פתוח בשמיים. ומה שהיה לו פתוח בשמיים, הוא חייב לסגור אותו. וזה שהוציא אותו להורג, הוא סגר את זה. רבי צדוק הכהן מלובלין אומר, שהוא היה קודש קודשים, רבי צדוק אומר, שגם מתי שאתה עושה עבירה, תדע, אתה צריך חלק מהתשובה למצוא את השם בתוך העבירה. למה השם הביא אותך, ולמה הגעת לעשות את העבירה, תחפש את השם בתוך העבירה. חיללת שבת, תחפש את השם בחילול שבת. בתוך התשובה שאתה עושה, תחפש את השם. גנבת, תחפש את השם בתוך הגניבה. מה שעשית, תחפש את השם בתוך העבירה שעשית. כי בכל מצב, קדוש ברוך הוא נמצא בכל מצב שאדם נמצא. מי רוצה לומר דבר?
זה הרבה, הצירות של הרמב"ן.
פחד.
מאוד קשה.
מאוד קשה. ורק אם לא הרמב"ן אומר את זה, אף אחד לא יכול לומר את זה.
זה לא הלכתי, זה משהו
אמוני,
משהו גבוה.
אם תחפשו את זה, מישהו יחפש את זה ברמב"ן, יקרו את זה מבפנים. אתם תישארו פה, אם מישהו מהר יכול לחפש את זה ברמב"ן, כאשר זמם לעשות לאחיו, זה רמב"ן מפחיד. מי רוצה צדיקים עוד לומר על זה? כן, צדיק?
אם העדים זו, אם באים לעצמם ואומרים ששיקרנו, אז גם הם לא
מקבלים עונש. אם העדים זו, אם אדם, אין אדם עושים לעצמו רשע, ועד מה הם יגידו, שיקרנו?
שהם מודים שהם שיקרו והרגו את הבן אדם, הם גם לא
קבלו עונש
על זה?
אם העדים באים ואומרים אחרי שהרגו אותו שהם שיקרו, צריך לראות את הסוגיה. משמה שכן. או שאדם משים עצמו רשע, צריכים דווקא עדים. אדם יכול לבוא ולהגיד הוא רשע. אין אדם משים עצמו רשע. יש לנו דעת בלבין כלמי עדים דמי, אבל יש לנו עוד יסוד של אדם משים עצמו רשע. אדם לא יכול לבוא ולהגיד אני עשיתי עבירה כך וכך. אין אדם משים עצמו רשע.
אבל לפעמים הבן אדם מרגיש רשע בו בגללו, אז הוא יכול לבוא
להודות. הרי בית דין לא בקלות מוצאים להורג. זה לא לוקחים אדם, באים שתי עדים, מעידים בשתי דקות, אומרים כן, הוא רוצח, לוקחים אותו להריגה. דנים וחוקרים ושואנים ועוד חוקרים ומה ואיך ושבע חקירות ואיך חוקרים ומה מנסים למצוא מה יש לך. זה לא קל לבוא ולהוציא אדם להורג. זה שקר, זה משהו קשה ביותר. אין דבר יותר קשה מהשקר. אנשים אוהבים את עצמם, זה אחד הבעיות הגדולות. פעם סיפרנו ואמרנו, איזה אדם הוציא אותו, קיבל גזר דין מוות. איך להרוג אותו בכלייה. טוב, היה לו צער גדול, הגיע יום המוות שלו, לוקחים אותו, לתלות אותו. באותו יום היה קר מאוד, ורוח, וגשם, ומאיפה תולים? מחוץ לעיר, היה מקום תלייה מחוץ לעיר. לוקחים את הרוצח, את האדם שחייב תלייה, מחוץ לעיר. ויורד גשם חזק, וקר, ורוח, וגשם. אותו רוצח אומר לסוער, למה דווקא היום מוצאים אותו להורג? קר, גשם, הוא התקרר. אמר לו, אני רוצה להורג. עכשיו תולים אותך, תתקרר, מה זה יעזור? מה אני אגיד שאני צריך עוד לחזור לעיר? אני עוד צריך לחזור מהקור הזה והגשם. אתה מוצאים אותך להורג את שתי דקות. זה שאתה תתקרר, מה? תולים אותך עכשיו. תקראו את הרמב״ם מילה במילה. פחד הרמב״ם.
דברי רבותינו, הטעם בזה, בעבור כי משפט העדים הזוממים בגזירת השליט שהם שניים, והנה כאשר יבואו שניים ויעידו על רמובן שרג את הנפש, ויבואו שניים אחרים ויזימו אותם עדותם. ציווה הכתוב שיירגו, כי בזכותו של רמובן שהיה נקי וצדיק, בא המעשה הזה. אילו היה רשע בן מוות, לא הצילו השם מיד בדין כאשר אמר. כי לא הצדיק רשע, אבל אם נהרג רמובן, נחשוב שהיה אמת, כל אשר העידו עליו הראשונים, כי הוא בעבודו מת. ואילו היה צדיק, לא יעזבנו השם בידם.
פחד. אז כביכול הרמב״ן אומר, אם הוא היה צדיק, השם לא היה עוזב אותם בידם שירגו אותו. משמע מפה, מי שקרא לו אסון, מי שקרא לו משהו, יש לו משהו בזה. מגלגול קודם, ממשהו, הוא מנקה את השולחן. הוא מנקה את השולחן. הרמב״ן אומר, אם היה לו זכויות, אם היה לו משהו, כוח שעומד איתו, אז זה לא היה קורה לו. אז מה זה צריך לחזק כל אחד באמונה? שמה שהשם עושה לו, גם אם זה מוות, גם אם זה דברים קושים, יש לו משהו, למה הוא משלם את זה? או מהגלגול הזה, או מגלגול קודם, או ממשהו אחר. הרמב״ן אומר, אם היה לו זכויות, הוא לא היו מצליחים להרוג אותו. לא היה עוזר כלום, היה נופל משהו, היה קורה משהו, לא היו הורגים אותו. זה שהרגו אותו, מגיע לו. והרמב״ן היה מהגדולים, הרמב״ן היה סוף הראשונים, אמצע ראשון. הרמב״ן היה קדוש עליון, הרמב״ן היה חכם עצום, פילוסוף, רופא, מקובל, אסטרולוג, הוא היה מבין בכוכבים. הרמב״ן היה מהגדולים, הגדולים, הגדולים, הגדולים. הרמב״ן הגן על הרמב״ם מלחמת קודש, אפילו שהוא חולק עליו גם בהרבה דברים. הגן עליו, מתי ששרפו את הספרים של הרמב״ם, את מורה נבוכים, הרמב״ן הגן עליו ונלחם עליו בכל הכוח. המחלוקות שהיו בספרד, בברצלונה ובמקומות היהודים והנוצרים, הוא עמד והתווכח וניצח, ואחר כך ביקש שיוציאו את זה לאור, ואחר כך פחד שירגו אותו וברח לארץ ישראל. הרמב״ן היה קדוש עליון, והיסודות שלו הם יסודות חזקים ביותר. הוא היה גם מקובל לפני הארי הקדוש, והיה גם גדול בתורה, גם גדול ממש בעל רוח הקודש. וגם הוא היה מבין בעולם הזה, הוא היה רופא, היה אסטרולוג, היה מבין בעולם הזה. וגם מקובל וגם חכם וגם הכל ביחד. והרמב״ן אומר, אם היה לו זכויות, לא היו הורגים אותו. אם כך, אם קרה לך משהו, שמישהו עשה לך משהו, מגיע לך. או שמגיע לך מהדור הזה, או שמגיע לך מגלגול קודם. תיקח את זה, תקבל את זה, לא יעזור לך כלום מה שתפכה ומה שתצעק. תיקח את זה, תאכל את זה, תחיה עם זה ותמשיך עם זה. כן, צדיק.
כמו המדרש של הבן של רבי חנין, הבן תרביון, שבאו עדים והאום שהוא הרג, ואפילו שחכמים ידעו שמשקרים בגלל שדין תורה הרגו אותו בכל
כן, איפה הגמרא הזאת? תוציאו את הגמרא יוציאו את הגמרא שרבי מאיר אליהו אומר הבן של רבי חנניה בן תרדיון תוציאו מהר את הגמרא רבי יואל, תנסו להגיד לנו את הדברים של רבי צדוק, מילה במילה. אנחנו זוכרים בלוס אנג'לס, דיברתם איתנו זה. אדם הראשון, מה אדם הראשון?
כתוב ש...
תומו לנו שבקוד צדיק. על אדם הראשון, כן?
שמון, למשל, זה רבי צדוק כותב ש...
שמים רמקו ליד הפה.
זה רבי צדוק כותב שלמה הקדוש ברוך הוא נתן אדם הראשון לכל מעת הדעת, למה הביא את זה לידו? כי בעל תשובה גדול מצדיק גמור. אז קדוש ברוך הוא שאדם ראשון יוכל מפריץ מהעץ הדת, ואחרי זה יחזור בתשובה ויהיה צדיק גמור. אבל אדם הראשון לא, ויהיה בעל תשובה שיותר גדול. אבל אדם ראשון לא הביא את המעלה של תשובה, ורק אחרי זה שהוא היה מוכן לבין חזר בתשובה.
אז בכלל לא היה לו את השם בפנים.
היה לו, הוא לא גילה את זה בזמן, לא היה לו את הדעה להבין את זה.
של השם. אחד. דבר שני.
המון, לסיר המשתלח.
שמה סיר המשתלח?
זה לכאורה עבודה זרה החמורה ביותר שיש. לוקחים כבש.
נותנים אותו לעבודה זרה, סיר המשתלח.
וזה מגלים בעצם שבכל ה... אפילו עבודה זרה של החטא חמור ביותר, בכל ה... בגלל שכל כך מצוות לעשות את זה, ואנחנו עושים את זה בכל העבודות אחרות, גם הקדוש ברוך הוא היה, וזה בעצם מה שגורם את הכפרה הגדולה. אבל הוא כותב שאדם שלוקח את זה קהילה לעבור על עבירה,
לא, ודאי, אדם שלוקח...
הוא נקרא מלאק, ואותו הקדוש ברוך הוא מוכה, שלא ידעו תקנה.
ישמעו צדיקים. אז אם מישהו חושב שהוא יעשה עבירה, אם מישהו חושב שהוא יעשה עבירה, ויגיד, "שמה נמצא השם", איפה השם בעבירה שאני עושה? אז רבי צדוק הכהן מלובלין אומר, זה נקרא עמלק והשם לא ימחה לו על זה. זה משהו עדין, מה שאמרתם בייטוס ו... זה משהו עדין, מה שרבי צדוק אומר. גם בעבירה אתה צריך לראות את השם, אבל אם אתה לוקח את השם בעבירה ואתה אומר, אני מחפש את השם רק בעבירות שאני עושה, אתה נקרא עמלק ואין לך מכילה.
זה הכי בשם המאה שלו, אחרת.
בשם המאה שלו.
כל התור שלו.
זה רב, זה ה... דיברנו עם הרב על הדבר, אז דיבר איתנו את הדבר הזה לפני מעל 20 שנה, לא נגיד בשם חסידות, שכשאדם עושה איזה עבירה, הם היו טוענים, זה רצון השם. והקלקול שבזה, וכביכול, אם חטאתי, זה רצון השם. יכול לקבל, להוציא את הקדוש ברוך הוא בחלק הרוחי, ושאולי לא רוצה שלי. והרב אמר לנו שזה בדיוק...
זה המלאק. זה המלאק אדם, וכמו הכתב השוב, הכתב השוב, הם מספקים בידו לעשות תשובה.
והרמב"ן, כבוד הרב, אם אפשר להוסיף, את הרמב"ן בפנים, באור יחזקאל כותב, הרמב"ן אומר שמעשה הרשעים בעולם רצון השם. מעשה הרשעים בעולם רצון השם.
הרמב"ן. הרמב"ן נון.
מעשה הרשעים בעולם רצון השם. והוא אומר למה? כי אם השם לא היה רוצה שהוא יעשה את זה, אז איך הוא עושה את זה? אלא מה? אחרי שאדם עשה את זה, ודאי שזה רצון השם, אבל לפניך יש את השולחן ערוך, מה שכתוב, את הרמב"ן, איך עשית את נגד הרצון השם? כשאתה חטאת, כשאדם עצמו חטא, בעצם הוא עבר על רצון השם. אחרי שהוא עשה את זה, גם מעשה רשעים בעולם, רצון השם. מביא מקורח, מביא מפי הארץ, הקדוש ברוך הוא ברא את בריאת עולם. למה? כי רצון השם שזה היה יקורה. אבל הוא בדרך שאדם לקח את זה.
אפשר להגיד, אמר חזן, זה דרך שונה, רשעים, מלך הרשעות, זה סתירה. אם הוא מלך הרשעות בשעת העבירה, זה לא רשע. הוא מלכתחילה, אמר השם איתי. אפילו החרקה שלו היא מלכתחילה לעשות את העבירה. השם איתי. אז כנראה שסיבה מוצדקת.
חזק. מי רוצה צדיקים? רבי יואל רוצים להגיד עוד משהו? יש על זה מה?
הרמב"ן, אני חושב, אומר לגבי עד זוממן. אז כתוב כאשר זומם ולא כאשר עושה.
הגמרא אומרת, ורש"י מביא שם.
הרמב"ן מביא שם, ואומר, לפני שזה עשוי, בסדר. אם זה כבר עשוי, כנראה זה היה צריך להיות ככה. אז כבר לא...
אתם צדיקים גדולים. אנחנו מדברים את זה 20 דקות, ועכשיו אתם באים ואומרים את זה, זה בראש שלכם. אז זה חיזוק גדול לכל הדברים. זה מה שאנחנו מדברים 20 דקות. זה רמב"ם, רמב"ן, שרמב"ן אומר שאם כבר עשו, עשו. כי זה מגיע לו, אותו דבר אנחנו. אם אדם קרא לו כבר אסון, זה אסון שמגיע לך. אתה לא יכול לטעון, זה מגיע לך מלפני כן, מגיע לך ממשהו של קודם, אתה לא יכול לטעון שום טענה. זה פחד, זה רמב"ן מפחיד. רבי מאיר, מצאתם את רבי חנינה, הבן של רבי חנינה? מי רוצה עוד לומר דבר? נלך לדבר על דוד המלך. דיברנו בשבוע שעבר ביום שני, שלישי, יום שני, דיברנו על דוד המלך, על שמואל הנביא, ששמואל הנביא היה בבית של אלי הכהן, היה גבאי של אלי הכהן, חנה הקריבה אותו לקדוש ברוך הוא. ביום אחד אלי שמואל הנביא שוכב, אלי הכהן שוכב, אלי הכהן היה כבר עיוור לא רואה, ונר השם עדיין לא קבע, ככה הנביא אומר, ופתאום שמואל שומע, שמואל שמואל, קוראים לו שמואל, אומר הנני, ורץ לאלי הכהן, שואל אותו, קראת לי? אומר לו, לא. עוד פעם הוא חוזר למיטה שלו לשכב, הוא שומע עוד פעם, שמואל, רץ לאלי הכהן, שואל אותו, קראת לי? לא. עוד פעם חוזר למיטה, שומע שמואל, הוא רץ לאלי הכהן, שואל אותו, קראת לי? אלי הכהן אומר לו, לא. אבל אלי הכהן אומר לו, אם תשמע עוד פעם שקוראים לך, תגיד, כן, הקדוש ברוך הוא, אני עבדך שמואל, אני שומע. ואז שמואל הנביא חוזר למיטה, הוא שומע שמואל, הוא עונה, כן, כן, הקדוש ברוך הוא, אני עבדך שמואל, שומע. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא נשבע שבוע חמורה, שבית אלי ימותו כולם, במשפחת אלי ימותו, והוא וזרעו וזרע זרעו, כללה קשה ביותר. שמואל הנביא נשאר, לא אומר כלום. זה הנבואה הראשונה של שמואל. בבוקר אלי הכהן פוגש אותו, שואל אותו, מה השם דיבר איתך, אתה לא מחסיר ממני דבר. סיפר לו כל מה שהשם אמר לו בנבואה הראשונה, שאלי הכהן ימות, והמשפחה שלו ימותו, וכך וכך, יקרה לו ויקרה לו ויקרה לו. אלי הכהן עונה, השם הטוב ביניו יעשה. מה שהשם רוצה, קדוש ברוך הוא יעשה. נלך עכשיו על הקדימה, שמואל הנביא גודל, נהיה נביא גדול, אחד הנביאים הגדולים, משה ואהרון וכהניו, ושמואל בקורא שמו, קוראים אל השם והוא יענם, שמואל מגיע לדרגה הגבוהה ביותר, הנביא הגדול, מושך את שאול המלך להיות מלך על עם ישראל, שאול המלך נהיה המלך של עם ישראל. שאול המלך עושה כמה טעויות, עושה כמה דברים לא טובים, והקדוש ברוך הוא קורע את ממלכתו. שאול המלך יוצא למלחמה האחרונה של החיים שלו. לפני כן הוא הולך להורים בתומים, שואל, נצליח לו, נצליח לו, עונים לו, הולך לאישה שמורידה נשמות מהשמיים, מוריד את הנשמה של שמואל הנביא, שואל את שמואל הנביא מה יהיה מחר במלחמה, אומר לו שמואל הנביא, למה הבעטתני, למה הורדת את הנשמה שלי, למה הפחדת אותי, ואומר לו, מחר אתה ובניך איתי פה, כי בכל מחר תמות במלחמה. שאול המלך לא אומר לאף אחד כלום, לוקח את הילדים שלו, את כל האנשים שסביבו, את הכהן, את האנשים שסביבו, ויוצא למלחמה. יקראו לנו את הזמן ששאול המלך במלחמה.
שמואל פרק א', פסוק א', פסוק א', מתחיל כל הפסוקיות, איפה שהרב אמר, על הקטע.
מתי שהוא עומד וכבר הוא רואה שהוא נכנע במלחמה, מבקש מהנער שלו שיהרוג אותו. שאול המלך רואה שהוא עומד, הפסיד את המלחמה, והוא עומד ליפול בידיים של פלישתים, הוא מעדיף למות ולא לפול בידיים של פלישתים. הוא אומר לנושא כלים שלו, לשומר שלו, תיקח את החרב, תהרוג אותי. השומר שלו אומר, אני לא הורג אותך. אתה משיח השם, אני לא הורג אותך. ואז מה עושה, מה הנביא מספר, מה עושה שאול המלך? שאול המלך שם את החרב ונופל על החרב והורג את עצמו. תקראו את זה. לא, 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 לפני, איך שמת, זה תשמרו, איך שמת. לוקח שאול המלך את החרב, נופל על החרב, הבן שלו יונתן והילדים שלו, כולם מתים, כולם הורגים את עצמם פחות או יותר אותו דבר, לא ליפול בידי פלישתים. שאול המלך לא רוצה ליפול בידיים של פלישתים, הורג את עצמו, והילדים שלו וכל אלה שאיתו הורגים את עצמם מתים. כן צדיקים? על ה... פתאום בא איזה, תלכו צדיק לאיפה שהייתם, פסוק יוד, פסוק יוד, כן?
ועימוד עליו.
לא, לא, לפני, בא פתאום איזה בחור, המלכי, גר.
ויאמר אל דוד, מה היה הדבר, הגד נעלי ואומר, אשר נס העם מן המלחמה,
מכילה, מכילה, קצת לפני, קצת לפני.
והיה ביום השלישי, והנה איש בא מן המחנה.
והיה ביום השלישי. והנה איש, ביום השלישי אחרי, מה קרה באותו מצב? באותו סיטואציה, שאול המלך מת, עם ישראל הפסידו במלחמה, דוד המלך היה בנגב, במקום שקראו לו ציגלק. דוד המלך לא היה חלק מהמלחמה, כי שאול רצה להרוג אותו, הוא ברח לנגב, ושם הוא הלך, אמר, אני אגן, אני מאחורה אשמור על עם ישראל, פה המלחמה עם פלישתים, אני אבוא מאחורה לעזור, אני לא חלק מהצבא. היה עם דוד המלך 400 או 600 אנשים, חיילים של דוד המלך. דוד המלך בא מאחורה, להגן על עם ישראל מאחורה. עם שאול, שאול רוצה להרוג אותו. אז הוא בא מאחורה. ואחרי 3 ימים ששאול המלך מת והרג את עצמו, פתאום בא איזה נער, איזה מישהו מהמלחמה ומספר...
ויהי ביום השלישי, והנה איש בא מן המחנה, מעם שאול, ובגדיו קרועים, ואדמה על ראשו.
בן אדם בא אחרי 3 ימים שכביכול שאול המלך מת, בגדים שלו קרועים, יש לו חול על הראש.
ויהי בבואו אל דוד, ויקרא אל ארצה וישכחו.
מגיע לדוד, נופל על הרצפה ומשתחווה. קודם כל נבוא ונשאל. ביום השלישי, בגדים קרועים, חול על הראש. חול נופל, מה זה חול על הראש? מישהו שם חול על הראש, זה נופל אחרי 10 דקות, שעה. מה זה חול על הראש? בגדים קרועים 3 ימים, לא יכלת להחליף בגדים 3 ימים? הלאה.
ויאמר לו דוד, אי מזה תבוא?
שואל אותו דוד, מאיפה אתה בא?
ויאמר אליו, במחנה ישראל נמלטתי.
הוא אומר לו, אני הייתי במחנה ישראל, במלחמה נמלטתי, ברחתי.
ויאמר אליו דוד, מה היה הדבר הגד נא לי?
אומר לו דוד, תספר לי בדיוק מה קרה שמה. תגיד לי.
ויאמר, אשר נס העם מן המלחמה.
מספר לו שהעם ברח מהמלחמה. במלחמות של פעם, המלך היה הולך ראשון. אם המלך מת, כולם בורחים, הפסידו את הקרב. למה זכה אחאב לדברים גדולים? תדעו שאחאב הוא היה אחד המלכים, הרשעים הגדולים ביותר. הוא היה מבית עומרי. אחאב היה מבית עומרי. היה שתי, אנחנו ניתן לזה בהזדמנות שיעור. היה שתי... עם ישראל נחלק לשתיים, מלכות יהודה ומלכות ישראל. כל הנבואות של אליהו הנביא וכל הדברים זה היה במלכות ישראל, לא במלכות יהודה. מלכות יהודה הייתה קטנה. מה הגודל של מלכות יהודה הייתה? כמה? גם לא שתי שבטים. היה שבט, כולם חושבים שבט יהודה ושבט לא, שבט שמעון. כולם טועים. בנימין היה על כתפיו פעם הוא פה, פעם הוא פה. בנימין היה פעם עם השבטים, פעם כך. היה שבט יהודה, שמעון, בנימין זז מפה לפה, ולוויים היו פה ושם. אבל כל המלכות, כל מה שאליהו הנביא, כל מה שהיה, זה היה אצל 10 השבטים. מתי שעשרת השבטים נחלקו, ועם ישראל נחלק לשתיים, מלכות יהודה הייתה קטנה ביותר. ירמיה הנביא איפה היה מסתובב? בעשרת השבטים, בקושי היה בירושלים. הוא היה מסתובב בעשרת השבטים. אחאב המלך איפה היה? והמלכות של אחאב הייתה חזקה ביותר. כמה חיילים היה לאחאב? 2,000, כמו טנקים, 2,000 משוריינים של שריון היו לו. אחאב היה מלך חזק ביותר. וכתוב שבזמן אחאב היה עושר גדול. מתי שירמיה הנביא הלך למצרים, לגולים שגלו למצרים, הלך ירמיה הנביא ואמר להם תחזרו בתשובה, הם ענו לירמיה הנביא בחוצפה, אמרו לו לא. אמר להם למה? הוא אמר להם, אמרו לו, היה שתי תקופות בעם ישראל. תקופה אחת שאחאב היה מלך, שעשו את הרע בני השם ועבדו עבודה זרה, והיה כסף וזהב, ותקופה שהיה זמן משפחת יהו, שהיו מלכים, והיה לנו רע. אז אנחנו רוצים לעשות עבירות שיהיה לנו טוב. ככה ענו אנשים במצרים לירמיה הנביא. יאחב עם כל, מתי שיהוא היה שר צבא והוא בא רץ אחרי במלחמה, הוא בא רץ לכיוון של איזבל, איזבל ידע שעומדים להרוג אותה, מה איזבל עשתה? התאפרה והכינה את עצמה והיא רצתה למות כגיבורה שהתאפרה ולא כמו אישה מפחדת שהורגים אותה. יהוא היה, ויהוא שהלך לקח את כולם מדרך השם, אנחנו רואים גם בנביאים שגם מדברים עליו בצורה קשה שהוא היה אדם אלים עם אישיות, לא פשוטה, אישיות בעייתית היה ליהוא. מה צדיק? אז ואפילו שמתי מתי שרצו למלוך אותו למלך, שלחו שליח למלוך אותו, לא הלכו למלוך אותו בעצמו. את יהוא בן נמשי לא הלכו למלוך אותו בעצמו. אז עומד השליח הזה ובא לדוד המלך ואומר לדוד המלך ששלוש ימים הוא ברח מהמלחמה ויש לו חול על הראש והבגנים שלו קרועים, הוא בא להגיד לו שבני ישראל נסו מן העם, נסו מהמלחמה. הלאה.
וגם הרבה נפל מן העם וימותו, וגם שאול ויונתן בנו מתו.
מספר לו שכולם מתו, גם שאול מת, גם יונתן מת, גם כל האנשים שסביב שאול המלך, הפיקוד של הצבא, כולם מתו.
ויאמר דוד אל הנער המגיד לו, איך ידעת כי מת שאול ויונתן בנו?
שואל אותו דוד, איך אתה יודע ששאול ויונתן מתו?
ויאמר הנער המגיד לו, נקראתי בהר הגלבוע.
הוא מספר לו, פתאום עברתי, מתי שמישהו מתחיל לספר לכם סיפורים, שמעתי, אמרו לי, ראיתי, עברתי פתאום, פתאום הלכתי שם, תדעו, הוא משקר. דוד המלך שואל אותו, איך אתה יודע ששאול המלך מת? נקראתי, פתאום עברתי שם באיזושהי דרך, וראיתי ששאול המלך מת. מתי שבן אדם, אתה שואל אותו בהפתעה, איך קוראים לך? הוא אומר לך, כהן... כהן זה שם שכולם, אברהם, שם שכולם, זה שם שאתה לא יכול לתפוס אותו, איך קוראים לו. הוא אומר לדוד המלך, נקראתי, פתאום עברתי שם, וראיתי ששאול המלך מת, יונתן מת.
והנה שאול נשען על חניתו, והנה הרכב ובעלי הפרשים הדביקו.
הוא אומר לו שהוא ראה ששאול נשען על חניתו, ואנשי הרכב הדביקו. ומה קרה עם השבץ?
ויפן אחריו, ויראני, ויקרא אליי, ואומר הנני.
הוא פנה אחריו, הוא מתחיל לספר סיפור, זה מתחיל להיות סיפור יותר מדי, עם יותר מדי פרטים, אמת היא אמת ברורה. מתי שהאמת מתחילה להיות עם סיפורים, היא לא אמיתית. מתי שאדם אומר לך תשובה עם הרבה תשובות, תדע זה לא אמיתי. התשובה האמיתית היא כן או לא. בן אדם שבא לספר לך סיפורים, משקר עליך. האדם הזה בא, מספר יותר מדי סיפורים לדוד. אומר לו, ראיתי, נקראתי, פתאום עברתי פה, ואני ראיתי את דוד, את שאול נשען על החרב, ורוטפים אחריו, ולא יודע מה לעשות.
והיא אומר לי, מי אתה? ואומר אליו, המלאקי אנוכי.
דוד המלך שואל אותו, מי אתה? אומר לו, אני המלאקי.
והיא אומר אליי, עמוד נעליי, ומוטטני, כי החזני השבת...
שאול המלך שואל אותו, זה שאול שואל אותו, מי אתה? אז אותו אדם אומר לשאול, אני המלאקי. אומר לו שאול,
עמוד נא עליי,
תעמוד עליי ויהרוג אותו.
ומוטטני כי החזני השבץ.
מה זה החזני השבץ? זה לא שבץ בראש. שבץ זה הם היו לוקשים ברזל, אפוד שיגן עליהם, וכביכול התשבץ של השבץ לוחץ לו על הלב, כביכול על הגוף, מהכובד של המלחמה, מכות שקיבל לו דברים, זה לוחץ לו, וכך אותו אדם אומר לדוד המלך, כך או כך הוא היה מת, אחז אותו השבץ, האפוד לוחץ לו על הגוף, הוא עומד למות, אז בוא תקדם את המוות שימות מהר ולא יסבול.
ואעמוד עליו ואמוטטהו, כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו. ויקח הנזר אשר על ראשו,
והטבעת, הנזר
אשר על זרועו, ואביהם אל אדוני, הנה.
אז טוב, יש לנו פה סיפור שעומד בן אדם ומספר סיפור מאוד מאוד חשוב. תלמדו צדיקים איך ללמוד לתפוס אנשים שקרנים. ואחר כך גם נשאל מי האיש הזה, וללמוד כמה צריך להיזהר ממניפולטורים, וכמה צריך להיזהר מאנשים שקושרים דברים, ואיך צריך להיות ערני להריח אותם מהר ולתפוס ולפסול אותם ולהתרחק ממנה. בבן ציון תלמדו שיעור גדול גדול לחיים של דוד מלך ישראל, איך הוא מהר מזהה רמאי, מהר מזהה מניפולטור, מהר מזהה רשע, ותכף נראה מי האיש הזה. סיימתם את כל הדברים? מה עושה לו דוד? הורג אותו.
מחזק דוד בגדיו.
דוד תופס אותו בבגדים, קורע אותם,
גם כל האנשים אשר איתו.
כל מי שבא איתו גם להם עשה כך, ודוד המלך מה עושה לו?
ויספדו ויפקו ויצירו על הערב, על שאול ועל יונתן בנו, ועל עם אדוני ועל בית ישראל, כי נפלו בחרב.
אז דוד המלך מה עושה לו אותו אדם?
ואומר דוד אל הנער המגיד לו, אין מזה אתה, ואומר, בן איש גר המלאקי
הנוכל. תראו כמה נוכל האיש הזה. מקודם מה הוא אמר? מלכי. עכשיו מה הוא אומר? אני גר המלכי. הרי אמרת שאתה גר המלכי, איך נהיית גר המלכי?
ויאמר אליו דוד, איך לא ירד לשלוח ידיך לשחט את משיח אדוני?
כן.
דוד לאחד מהנערים, ויאמר, גש פגע בו, ויכהו וימות.
למה דוד לא הורג אותו? למה הוא מבקש מאחד הנערים?
דוד, דמך על ראשך, כפיך, ענה לך למור, אנוכי מוטטי, משיח
אדוני. בבקשה צדיקים, נלמד את הנביא הזה עמוק, וכל אחד מאיתנו ילמד איך מתנהלים ואיך נזהרים משקרנים, ממניפולטורים, מאנשים שמספרים סיפורים, כי הרבה אנשים בעולם הזה היום חיים מסיפורים שמספרים ומניפולציות ומנסים להשיג דבר, וזה אמר לי וזה שמעתי ומדברים ואמרו ועשו, וככה הורסים עולמות. נלמד איך דוד המלך, דוד מלך ישראל, רואה בחדות רשע שאין לו שני. ומי זה אותו נער? מי זה הנער הזה? הנער הזה זה דואג האדומי. הנער הזה זה דואג האדומי. שמי זה היה דואג האדומי? ראש הסנדרין. ומי זה היה דואג האדומי? היד ימין של שאול המלך. האיש הכי חזק של שאול המלך, בכברת של שאול המלך. מי היה מספר אחד אצל שאול המלך? דואג האדומי. מתי ששאול המלך הלך להרוג את נוב עיר הכהנים? שאול אמר להרוג את נוב עיר הכהנים כי שמעו על דוד. שאול ביקש מכל האנשים שלו, מיואב בן צרויה, מסל הצבא, מכולם, תהרגו אותם. הם אמרו לו, לא, זה כהנים, אנחנו לא הורגים אותם. מי הוציא את החרב והרג אותם? דואג האדומי. דואג האדומי, הוא היה מבזה דוד, היה חכם, היה נבון, והיה רמאי, והיה מניפולטור. אז נצא ונראה בעקבות דואג האדומי. דואג האדומי מנסה לעשות מניפולציה קשה קשה על דוד. ומאיפה המניפולציה מתחילה? נסתכל על אלי הכהן. מה, אריאל, מתי שאלי הכהן באים להגיד לו שהבנים שלו מתו? לאט. היה מלחמה, בני ישראל יצאו ממלחמה בזמן של אלי הכהן, הרבי של שמואל הנביא. ששמואל הנביא התנבא שהבנים שלו ימותו, חופני ופנחס, ויקחדו מן העולם, ויקרה להם ויקרה להם. בני ישראל יוצאים למלחמה. מתי שהיו יוצאים למלחמה, היו לוקחים איתם את ארון ברית השם, את עשרת הדיברות הראשונות והלוחות השניות, והיו יוצאים למלחמה. בא מישהו מהמלחמה לאלי הכהן ואומר לו,
תבוא שילור ביום ההוא.
בא לשילור, שם היה משכן.
ומדיו קרועים ואדמה על ראשו.
בגדיו קרועים, אדמה על ראשו, כמו מי?
כמו
אותו המלכי.
ואמרו, והנה אלי יושב על הכיסא.
הוא בא, אלי הכהן יושב על הכיסא.
יד דרך מצפן, כי היה ליבו חרד על ארון האלוהים.
היה פוחד על ארון ברית השם שבקרב, ועל הילדים שלו חופני ופנחס.
ואיש בא להגיד בעיר, ותבזק כל העיר.
אמר בעיר שארון ברית השם נפל בשבי, והבנים של חופני ופנחס מתו.
וישמע אליה את כל הצעקה, ואומר, מה כל העמון הזה? ואיש מיר ואבו ויגיד לאלי. ואלי בן 98 שנה, ועיניו קמה ולא יכלו לראות.
היה עיוור, היה בן 98, נפל, שבר את המפרקת.
ואומר האיש אל אנוכי, הבא מן המערכה ואני מן המערכה, נפתי היום ואומר, מה היה הדבר ביני? והיה נמבשר, ואומר, נס ישראל לפני פלישתים, וגם מגפה גדולה הייתה בעם.
מי זה אותו מבשר? בא המבשר. מי זה המבשר? הלאה.
ועקב קירות ארון האלוהים ויפון מעל הכיסא הכהנית בעד יד השער ותשבר מפרקתו וימות כי זקן האיש וכבד והוא שפט את ישראל 40 שנה.
ואז גם הקלות שלו הייתה בהיריון שמה שחופני ופנחס מתו וגם היא מתה. זה דומה בדיוק לאותו אדם שבא לאלי הכהן, לדוד המלך. מי זה אותו אדם? נלך ונסתכל מה עשה שאול המלך. יוצא למלחמה, הוא יודע שהוא מת באותה מלחמה. הוא לא מספר לילדים שלו מה שמואל הנביא אמר לו, מה שהוריד אותו על ידי אותה אישה שהייתה מורידה נשמות, שאמר לו, מחר אתה איתי פה, אתה והילדים. שאול המלך היה יכול לברוח, לא לצאת למלחמה, הוא היה ניצל. אבל שאול המלך היה צדיק, לקח את הילדים שלו, ידע שהוא מת עם הילדים שלו, יצא למלחמה. וכל מי שהיה איתו, מתו. הוא ידע שהוא עומד למות. אותו אדם זה היה דואג האדומי. דואג האדומי, ראש סנדרין, יד ימין של שאול המלך כל החיים, נותן עצות לדוד המלך, לשאול המלך כל החיים, תעשה כך, תעשה כך, זה רע, זה טוב, תביא את הכסף הזה לפה, תעשה את זה פה, תעשה כך. דואג האדומי כל החיים שלו, היה נותן עצות לשאול המלך. וכל עצה שהוא היה נותן, הייתה עצה טובה ביותר. כי בכל עצה, חכמה מתוחכמת. מתי שהוא ראה ששאול המלך מתחיל להפסיד במלחמה, מה הוא עשה? הלך התחבא באיזה מקום. הוא לא נשאר עם שאול המלך במלחמה. הוא אמר, שאול המלך עומד למות, המלכות עומדת ליפול, המצב קשה, הדברים קשים, למה אני אפול ואני אמות פה בנפילה הזאת? הוא הלך התחבא באחד הנקיקים, מאחד אחרי הסלעים, התחבא באיזה מקום. מתי שהוא רואה ששאול מת, אז הוא מבין, מה דוד המלך יעשה ראשון? יהרוג אותו. הוא היה עוזר לשאול המלך לרדוף את דוד, והוא רדף את דוד כל החיים, ועשה לדוד המלך את כל הצרות והבעיות בחיים. מה עושה אותו אדם, אותו דואג הרמאי? הוא עושה משהו חדש. הוא הולך, מזכיר לדוד המלך, איך שמואל הנביא הרף שלו, ששם אותו למלך, מה הוא עשה ואיך הוא עשה? ששמו חול על הראש, אותו אדם שבא לבשר את הבשורה לאלי הכהן, שאלי הכהן למשפחה שלו מתו וכו', הוא שם האפר על הראש שלו, אותו דבר להזכיר לשאול המלך, ובא לשאול, לדוד המלך, ואומר לו, הלכתי, אני המלכי, הלכתי כמה ימים, הוא סיפר סיפור שנשמע ונראה בדיוק אותנטי, שדוד המלך יאמר לו, תודה רבה, אתה בישרת לי ששאול מת, שאול תרדף אותי כל החיים, שאול רצה לעשות לי רע, בוא אני ארים אותך, אתה איש חשוב, אני רומם אותך, עוד הבאת לי מתנה, את הכתר שלו, את הטבעת של המלך, זה שמחה גדולה, הוא חשב בסיפור הזה שהוא יספר, הוא ירים אותו למעלה. דוד המלך מתחיל לחקור אותו. מי אתה? אומר לו, נקרא, נקראתי. אני לא הייתי שם, אני רק עברתי שם. אבל מי אתה? אתה דואג. אתה היית בכברת של שאול המלך, אתה היית יד ימין שלו. מתי שיש נפילה, אז כל האנשים שהיו יד ימין בורחים, אומרים, אני לא השם, אני לא הייתי שם, מישהו אחר עשה את זה, מישהו אחר נתן את העצה, אני כבר כמה זמן לא קשור לשם. אומר לו דוד המלך, מה אתה קשור לשם? הוא אומר לו, רק עברתי, נקרא, נקראתי. הוא שואל אותו, אתה הרגת את שאול? הוא פוחד לומר שהוא הרג, הוא אומר לא, הוא כבר היה מת, זה רק היה מתת חסד, עשיתי לו חסד שהרגתי אותו. כבר השבץ החזו, האפוד היה לוחץ לו על הגוף, עשיתי לו חסד שהרגתי אותו. ובא ואומר לו, הנה הבאתי לך את כל הדברים, וכל בני ישראל ברחו וכו', הבאתי לך את הכתר ואת כל הדברים. אומר לו דוד המלך, אתה הרגת אותו, הרגת את משיח השם, אתה חייב מיתה. ואם אתה גוי, ודאי אני אקח את החרב, אני ארוג אותך במקום. אומר לדוד המלך, לא, אני בן גר, אתה לא יכול להרוג אותי, אתה צריך בדין, לעשות לי דין תורה, רצה לסחוב עוד כמה ימים. רצה בדין, מי גוי הוא כבר גר? מי המלכי הוא כבר גר? דוד המלך מבין שזה דואג האדומי, דוד המלך מבין שזה הרמאי שבכל מקום נתן עצות והחריב כל מקום שהוא יכול להחריב, ומתי שראה קריסה הוא חשב לברוח ומזה להינצל וללכת עוד פעם לעשות סיבוב שני על דוד המלך אחרי ששאול מת. מה אומר לו דוד? אתה הרגת את המרגלים, את הנוביר הכהנים ביד שלך, לא שאול הרג, אלא על ידי שליח על ידך. גם אני לא ירוג אותך, שליח ירוג אותך. ודוד המלך מוציא אותו להורג את דואג האדומי. זה דואג האדומי. אותו נער שברח, אותו אדם שבא ואמר המלכי, למה אמר המלכי דווקא? הוא רצה להזכיר, להגיד לדוד המלך, לגוע לו במצפון, ששאול המלך מת, אל תדאג, לא יחב לך, בגלל שהוא לא הכחיד את המלך. לכן אמר המלכי, כל המילים שהוא אמר לדוד, היה בפנים, איזה עקיצה מרוקאית. מדברים עם מרוקאי, כל שיחה, פה עקיצה, שם עקיצה, פה מילה, שמעתי, אמרו לי, איך כך, מה כך. כל השיחה של דואג האדומי, הייתה שיחה, קיצה פה, רמס פה, מילה פה, מילה שם, מילה כאן, הכל היה בלול במילים, מילה פה, מילה שם, כל מיני מילים, בשביל להוציא את עצמו, הוא המסכן. הוא רק בא לבשר לדוד המלך בשורה טובה ששאול מת. הוא רק בא לבשר לדוד המלך שהוא הביא לו את הכתר של שאול. הוא רק בא לבשר לדוד המלך את הדברים הגדולים שהמלכות שלו, וכן, תזכור מה היה אותו שליח שהלך לאליה כהן, אותו דבר גם אני, תזכור את המלך שהוא לא הרג את כל המלך ולכן נגזר עליו למות. אתה לא יכול להרוג אותי בגלל שאני מהמלך, אני גר, אתה צריך לעשות לי דין תורה. אומר דוד לנער, תקום ותהרוג אותו. באיזה דין תהרוג אותו? מלך פורץ גדר למלך מותר להרוג. וזה דואג אדומי. אז מתי שאדם יושב איתכם, וכל השיחה בלולה, והקיצה פה, מילה מופרכת פה שאין לך שום קשר לכלום, אבל תבין לעצמך לבד, נקרא נקראתי, פתאום הגעתי לשם, מישהו סיפר לי, מישהו אמר לי, מדברים אנשים, אנשים אומרים, זה דואג אדומי. תיקח את האיש הזה בגדר דואג האדומי. זה פחד ואימה. רבי בן ציון, זה פחד ואימה.
השנאה שדואג פיתח כלפי דוד, זה, ראיתי שזה כתוב שזה מהמחלוקת בלחם הפנים. דוד חלק עליו. ודואג התבייש, ומפה היה מוכן להרוג מעל 80 כהנים בשקר.
כן, כן. בי דוד צדיק, שלום לבי דוד. מה צדיק?
כל המחלוקת של דואג ודוד, וגם כמובן למה עכשיו, כשאמר הרב הסביר, דוד לא הרג אותו רק על ידי גם שליח.
דוד לא הרג אותו, אמר לו, אתה הרגת את נוביר הכהנים, על ידי שליח, לא, אתה היית שליח. יואב בן צרויה לא רצה להרוג, אף אחד לא רצה להרוג, אתה הלכת והרגת ועשית את זה, אז גם אני לא ירוג אותך, שליח ירוג אותך. אז תראו את המהלך של דואג האדומי שהיה רמאי והיה מניפולטור גדול והיה שקרן ושיקר את שאול המלך בכל הדברים. העצות שלו היו עצות רק של אינטרס של עצמו. יש אנשים שיושבים איתך ומראים לך שכל החיים שלהם זה אתה. ייתנו לך את החיים, אתה זה הכל בשבילם, יכבדו אותך, יאהבו אותך, אבל הכל זה אינטרס בשורה האחרונה של עצמם. הם בונים שאתה תהיה תלוי בהם, וברגע שאתה תלוי בהם, הם סוחטים אותך סחיטה רגשית, ולוקחים ממך את כל החיים, כי אתה תלוי בהם. הראש של האדם זה משהו רגיש. הם בונים לך קשר נפשי בזה, וקשר כלכלי בזה. הם בונים לך מכלול שלם שאתה תפוס ביד שלהם. ואז אתה משובד אליהם. שאול המלך היה משובד, סחיטה רגשית, סחיטה נפשית, סחיטה מכל הצדדים באותו דואג אדומי. הוא היה נותן לו עצות, אם היה דברים מלוכלכים לעשות הוא היה עושה. כל דבר שדוד המלך, ששאול המלך היה בקיר, אין לו מי שיעשה, דואג הולך ועושה. ובשביל דואג, דואג זה משהו מיוחד, דואג הוא בן אדם גדול, אדם חכם, דואג אדומי ראש סנהדרין. הוא היה ראש סנהדרין. בשורה האחרונה מה היה? מתי ששאול עמד למות, הוא הראשון ברח. והתחבא. ומה הוא ניסה לעשות? סיבוב שני על דוד המלך. הולך כמו המלכי, בא לדוד המלך, נותן לו את הכתר של שאול, נותן לו את הטבעת של שאול, מספר לו שהוא הרג אותו, אבל אתה לא יכול לתפוס אותי שהרגתי אותו, כי הוא כבר היה גוסס. השבץ החזו, האפוד, השכפץ לחץ לו על הלב, הוא עמד למות. הוא טרפה, כל העומד להיכתף כי כתוף דמי. טרפה זה אדם שמת תוך כמה חודשים, הוא היה צריך כבר למות. אז מה שהרקתי אותו, אני לא חייב בזה. והנה הבאתי לך את הכל, ואיך הגעתי לשם, אני לא הייתי שם. נקרא נקראתי, רק עברתי שם, מישהו סיפר לי, מישהו אמר לי, אני לא יודע מזה. רק נקרא נקראתי, רק עברתי שם. ממשיך הלאה כל הדרכים שלו המלכי, למה להזכיר לו דוד המלך המלך, שאול המלך לא הרג את המלך ולכן איבד את המלוכה, אז דוד לא יכאב לך, יש לך על מה לסמוך ואל תצטער שאתה לוקח את המלוכה ואל תצטער על זה ששאול מת כי קרא השם את ממלכתו על זה שהוא לא מחה את המלך. הבנתם רבי בן ציון? מי רוצה לומר דבר? אדם שמתחיל עם השני, אדם צריך לדעת יסוד גדול. מי שמרגיש שמישהו סוחט אותו, צריך לשבור את זה בכל הכוח, בכל דרך. מי שנסחט, החיים שלו לא חיים. כי זה מתחיל בקטן ועולה בגדול ועולה וזה, כל סחיטה תיגמר. אז לגמור אותה עוד קטנה, מאשר לגמור את זה גדולה. ומה שאתה חושב שאתה פותר את הבעיה פה, שם, לא נגמר. אדם שנסחט, תשבור את זה, אל תיתן לזה. ואם זה סחיטה רגשית, תשים גבולות. הרבה פעמים יש במשפחות, בין בעל ואישה, בין אחים, בין אחיות, סחיטה רגשית. סחיטה רגשית, תשבור את זה. זה לא בריא, לא לך ולא גם לאנשים שאתה אוהב, לבני משפחה. אדם צריך להציב גבולות לסחיטה רגשית. ואם זה לא עוזר, תתרחק. אדם שלא מתרחק, אדם שנותן להיות בתחת סחיטה רגשית, או תחת כל סחיטה. אדם שמרגיש שמישהו סוחט אותו, תשבור את זה. יעלה לך ביוקר, יעלה ביוקר, אבל תגמור את זה. כי יש בנפש של האדם כוח, שאם אדם מאבד אותו, אז אדם גם לא שווה ערך בפני עצמו. ואם אתה אין לך ערך בפני עצמך, אין לך כוחות נפש לעשות דברים גדולים. אתה רק נגרר בחיים. ברגע שמישהו בא סוחט אותך בכסף, סוחט אותך במשהו, תשבור את זה ותילחם בזה, ותשבור את זה בכל הכוח. אנחנו אומרים, יותר טוב לחיות חצי חיים על הרגליים, מלחיות חיים שלמים על הברכיים. אתה מרגיש מישהו משחק איתך, תהיה חכם מיד לשבור את זה. בתוך משפחה, סחיטה רגשית, כואב לי, הרי מתי שאדם אומר הוא חולה במשפחה, אז זה סחיטה רגשית, אז לא הולך לבית ספר, והוא חולה, ואיך נגיד לו, ואיך נעיר לו, מסכן הוא חולה, זה סחיטה רגשית. ואז הילד מתרגל שמתי שהוא חולה, יש לו יותר תשומת לב, אז הוא יותר חולה. אדם צריך לדעת אם זה לא אמיתי, לא לתת לסחיטה רגשית להתפתח. ויש אנשים שחיים מזה סיפורים ועוד סיפורים, אדם צריך לחתוך. דואג אדומי שחט את שאול המלך, סחיטה רגשית, סחיטה סודית של סודות. הוא בא לשחק עם דוד, דוד הרג אותו. בן אדם אסור לו ליפול לסחיטות, לא רגשיות, ואם בית בנוי על סחיטות רגשיות, הבית הזה חולה חולי גדול מאוד. ואם חברות בנויה על סחיטה רגשית, החבר יום עונה, שבוע לא עונה, עושה פרצוף, לך, אתה תחסום אותו, לך. לך, תחתוך. זה יסודות שאנחנו צועקים אותם 30 שנה בישיבה רבי בן ציון. אדם שמשחק, תדפוק פעמיים על דלת. לא, שלום, הלאה, תסגור. זה לא המזל שלך. גמרת את התיקון איתו. אדם שמשחק יותר מדי, סימן שאין איתו תיקון. נגמר, לך, הלאה, קדימה. יעשה בעיות, מה? תתמודד עם כל בעיה. זה החיים, זה צריך להתמודד, תתמודד. אבל אדם שהוא נכנס לתוך משהו של מערכת של סחיטה רגשית, או כל סחיטה, החיים שלו חיים עבודים. זה מה שדואג אדומי עשה לשאול. איפה הוא הביאו את שאול? לאבד את המלכות, למות. ואלה שהיו איתו, הביאו אותו למוות, הם ברחו ראשונים. ניסו לעשות את זה עם דוד, דוד חתך הרג במקום. וזה אותו נער שרץ ואמר ועשה ורץ ורץ, דואג הבוגד הגדול שבגד בשאול, ניסה לבוא גם לעשות אצל שמואל, אצל דוד המלך, דוד המלך הרג אותו במקום. הוא חשב, מה, דוד ישמח, הרגו את האויב שלו, את שאול, דוד ישים אותו גם יועץ, הוא יועץ טוב, הוא הביא לו את הכתר, הביא לו את הטבעת, את החותמת. דוד המלך אמר לו, כל הסיפורים שלך, נקרון הקראתי, פתאום עברתי, מישהו סיפר לי, אנשים אומרים, איך שמישהו בא לספר לכם, אנשים אומרים, שמעתי, אמרו לי, תגיד לאדם הזה, לך מפה. הוא עשה את הבעיות והוא בא לספר לך סיפורים. לך מפה. הוא המשיך, המלכי, כך, כך, כך. וזה סופו של דואג האדומי. שמה השם של דואג האדומי נשאר?
גריש המלכי.
לדיראון עולם. לכן כל סיפור עם סחטנים רגשיים, או כל סחטנים, זה נגמר בשנאת עולם. לכן תגמור את זה קטן, אל תיתן לזה להתפתח. כבר אז בכל המקומות של העצות שהוא נתן לשאול, זה היה סחיטה רגשית, סחיטה נפשית, סחיטה, כל הסחיטות שיש היה בזה. ושאול לא התעורר, שאול נתן לו עוד ועוד ועוד, ובסוף הוא קבר והוא הרג את שאול. הוא לא הרג אותו ממש, אבל הוא לקח את הבשורה וניסה גם מזה לעשות לעצמו חיל, כי מי הרג את שאול? שאול זרק את עצמו על החרב והרג את עצמו. אף אחד לא הרג את שאול. הנושא כלים שלו לא רצה להרוג אותו. הוא שיקר גם בזה. תסתכלו בנביא מהרג את שאול אף אחד. שאול שם את החרב ונפל על החרב ומת. אותו המלכי בא וסיפר סיפורים ואמר כל מיני דברים בשביל לתת גב לעצמו שהוא איש גדול וחזק והרג את שאול המלך, ועכשיו דוד המלך יהיה חייב לו. מה הלשון ששאול, איך שאול מת? ביאנקי פה. כמה דקות? יביאו שוב. רבי אריאל, תביאו כיסא פה, צדיק לאדם. אמא, לא, אסור ללמוד להנחה. אדם צריך להתמודד ולהיות חזק ולהתמודד עד הסוף. אסור לאדם להרים ידיים. שאול המלך היה לו בעיה, היה לו בנפש שלו רוח, מהסיפור שהיה לו רוח השם הייתה עולה יורדת בנפש שלו. זה הדבר שהיה בנפש. כן צדיק. אז שאול המלך, איך שאול המלך מת? שאול המלך לקח את החרב והרג את עצמו בחרב, נפל על החרב. מה שאותו שליח, אותו דואג אדומי בא וסיפר, זה היה שקר, זה לא היה נכון. אז מה אנחנו רואים? שגם הנושא כלים הרג את עצמו. הנושא כלים לא נשאר, ואותו רשע, אותו דואג האדומי, הוא בא וסיפר סיפור שבכלל אין לו אבא אמינה, אין לו כלום. סיפר סיפור שאין לו אבא אמינה ואין לו כלום. מי רוצה צדיקים לומר דבר?
ראינו שהגמרא בסנהדרין צדיקים אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר לדוד, עד מתי יהיה עוון הזה בידיך? על ידיך מת שאול, על ידיך מתו הכהנים, ועל ידיך מת דואג האדומי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מביא בגרמה גם על דוד את העוון הזה על דואג האדומי. דוד, הגמרא אומרת שיש לדוד חלק במיטתו של דואג האדומי.
הוא הרג אותו. הוא הרג אותו, הרג את דואג האדומי, הוא הרג אותו. דוד המלך הרג את דואג האדומי.
אז אם אפשר לו אהרון?
הוא הרג את שאול המלך, הוא בא לעשות. היה לדוד, דוד המלך הרג אותו גם בתור מורד מלכות בדוד, הוא עשה כל החיים שלו דברים רעים וקשים. פה הוא משקר ואומר המלכי. משקר ואומר המלכי. בהתחלה הוא אומר המלכי. מתי שדוד רצה להרוג אותו, הוא הבין שתפסו אותו, אז הוא אמר, אני גר המלכי. איך הוא גר? הרי לא יבוא המלכי, אפשר לגייר אותו. אבל הוא פחד שיירגו אותו, אז הוא רצה דין תורה. ובדין תורה הוא ידע שיהיה קשה להרוג אותו. צריך עדים, יבוא לעדים, יגיד, הוא שקרן, אז הוא לא הרג. הוא שקרן, מישהו אחר הרג. הוא רק בא ואמר מניפולציה וסיפור. אז הוא רצה להינצל בזה שהוא גר, והוא לא גוי, כי אם הוא גוי, הורגים אותו במקום. אז הוא בא בשקרים, כל השקרים שלו היו, כל השקרנים תמיד הם הולכים באמצע, אם תתפוס אותי פה אני ברח לפה, ואם תתפוס אותי פה אני ברח לפה. אז הוא נתן את כל הדברים כן ולא. מתי שאדם אומר דבר באוויר, שאם הוא יבוא לפה, ילך לפה, אז תדע, זה שקר, זה לא אמיתי. פרשת השבוע, פרשת חיי שרה, אנחנו רואים בשידוכים, דברים של שידוכים. מה אברהם אבינו אומר לאליעזר העבד שלו? שילך להביא שידוך ליצחק אבינו. כן, מה צדיק? מחרן. מה, איזה שידוך מחפש אברהם אבינו? מהמשפחה. משפחה מיוחדת, העיקר שיהיה משפחה מיוחדת. השידוך שהוא מבקש, משפחה מיוחדת ביותר. זה השידוך שהוא מבקש. אם נסתכל, אמרנו את זה ביום שישי, נראה דבר של פלא גדול. אליעזר שכתוב עליו דולה ומשקה, שאברהם אבינו אומר לו, מה תיתן לי, ודמשק ביתי אליעזר, הוא יורש אותי. אליעזר היה צדיק יסוד עולם. ואליעזר היה עושה את כל הדברים שאברהם אבינו אומר לו. בדיוק, דולה ומשקה, מה שאברהם אומר לו, הוא היה עושה. ומה אליעזר עושה? אברהם אומר לו, משביע אותו, שים נא את חטאת ירחי ותשבע לי שתביא לבן שלי אישה דווקא מהמשפחה שלי וכו'. מה אליעזר עושה? מגיע לבאר, ומה הוא אומר? האישה אשר תקרא לפני, האישה הראשונה שתבוא ותיתן לי לשתות, היא האישה, ואם תבוא גוי, אישה לא טובה. הרי אברהם ביקש רק ממשפחתו. מה הוא מגיע לבאר ואומר, כל אישה שתבוא, תיתן לי לשתות, ותגיד גם לגמלים היא האישה. וכמו שבוע שעבר, אם נסתכל את טעמי המקרא ביומר, זה גם שושלת. שאיך קוראים שושלת? איך קוראים את זה?
שושלת?
איך אומרים ביומר? כבכל, הוא עמד וחשב. ויש את זה וימהן, אצל אברהם, אצל יוסף וימהן, אצל לוט והתמאמה, כבכל עמד וחשב. אצל יוסף, לפני שאשת פוטיפה רצה, בכל ספר בראשית יש שלוש פעמים כל ספר בראשית, את הטעם הזה. גם פה, אליעזר עמד על פי הבאר, ואברהם אמר לו מהמשפחה, ואליעזר בא ואומר, האישה הראשונה שתבוא. אז רואים, שידוך אברהם אבינו חיפש משפחה. אליעזר חיפש איזה שידוך? מידות טובות. לא משפחה. העיקר שיהיה מידות טובות. איזה עוד שידוכים אנחנו מוצאים בפרשות? יעקב ורחל. יעקב ורחל, כבכל יעקב רואה את רחל, מיד, זה האישה. אולי היא לא טובה. מי? עוד לא שאל מי, עוד לא ידע מי, ראה את רחל, היא השידוך, אולי היא לא טובה. איך, ברגע אחד זה השידוך, איך הוא יודע ברגע אחד שזה השידוך? איך, מה, ברגע אחד? תסתכלו צדיקים על יצחק אבינו, המדרש, מדרשה בה אומר, מתי שהביאו את רבקה שידוך ליצחק, אז כתוב שהכנסה האוהל, שרה, והמדרש אומר, מתי ששרה נפטרה, הנר קבה, שרה ממנו הייתה מדיקה נר בליל שבת, וזה היה דולק עד ליל שבת הבא, ואיך שהיא נפטרה, הפסיק לדלוק הנר, ומתי שרבקה נכנסה לאוהל, הנר התחיל לדלוק, היה העיסה שהייתה לשה, הייתה מתנפחת, מתי ששרה נפטרה, זה הפסיק להתנפח, הדלתות של הבית היו פתוחות, מתי ששרה נפטרה זה נסגר, מתי שיצחק הכניס את רבקה לבית, כל מה שהיה אצל שרה חזר. ואז מה התורה אומר? אומרת, ויבא. זה פעם ראשונה שכתוב בתורה, ויבא, הרי כל דבר שבתורה כתוב פעם ראשונה, יש לו כוח חזק ביותר. אז הפעם הראשונה שכתוב בתורה, ויבא, זה אצל יצחק ורבקה. ויבא זה פעם ראשונה שכתוב בתורה ויבא. אבל מתי הוא אהב את רבקה? מתי? שהוא ראה שכל הדברים של אמא שלו, הנר דולק, הענן על הבית, יקראו לנו המדרש רבה הזה,
ויביא יצחק אוהל השרה אמו, כל ימים שהייתה שרה קיימת היה ענן קשור על פתח אוהלה, כיוון שמתה פסק אותו ענן, וכיוון שבת רבקה חזר אותו ענן, כל ימים שהייתה שרה קיימת היו דלתות פתוחות לרווחה, וכיוון שמתה שרה פסקה אותה רוחות, וכיוון שבאה רבקה חזרה כל אותה רוחות, וכל ימים שהייתה שרה קיימת היה ברכה משולחת בעיסה, וכיוון שמתה שרה פסקה אותה ברכה, כיוון שבאה רבקה חזרה כל ימים שהייתה שרה קיימת, כוסים שהשרים היה נר דולק מליל שבת ועד לילי שבת, וכיוון שמתה פסק אותו הנר, כיוון שבאה רבקה חזר, וכיוון שראה אותה שהיא עושה כמעשה אמו, קוצה חלתה בתארה וקוצה עיסתה בתארה, מיד ויביאה יצחק האוהלה, אמר רבי יהודן, לימדתך תורה, שאם יהיה לאדם בנים גדולים, יהיה מסיים מתחילה, ואחר כך יהיה נושא לו אישה. ממי אתה למד? מאברהם.
אז פעם ראשונה שכתוב, יקראו בתורה, והכניסה האוהלה ויביאה. הוא לא אהב את רבקה עד שהוא ראה שכל הדברים האלה קורים.
ויקח יצחק את רבקה ויביאה.
אחרי שהוא לקח אותה והכניס אותה לאוהל של אמא שלו, והוא ראה את המעשים שלה, שהמעשים שלה מיוחדים וטובים, אז ויבא. אצל יעקב אבינו איך שהוא ראה את רחל? כי בכל, אצל יצחק זה היה סוג של שידוך אחר. מה היה מיוחד בשידוך של יצחק ורבקה? מה היה מיוחד בשידוך של יצחק ורבקה? שזה היה השידוך הגדול והחשוב ביותר בכל השידוכים שהיו באבות העולם. משום שרבקה הייתה מידת הדין. היא ילדה בת 3, רבנו יונה מסאטמר אומר שהיא הייתה בת 3 ולא ידע איש, והיא הייתה יפת תואר, אומר רבי יונה מסאטמר, משום שלא ינוח שבט הרי שהגורל הצדיק, שהרשעים שונאים צדיקים, אפילו שהיא הייתה יפת תואר, היו שונאים אותה כי הייתה צדיקה. היא הייתה קשה, עומדת בין כל הרשעים, בין כל הגויים, אנשים רשעים, גנבים, שקרנים, נואפים, היא הייתה צדיקה. היא הייתה קשה, היא רואה בן אדם בא חסד, זה לא היה רק לתת חסד אליעזר, אלא ידע שבמקום הזה כולם נגד חסד, ועם כל זה שכולם נגד חסד, היא בעד חסד. ולא רק לבן אדם אחד, גם חסד לגמלים. רבקה הייתה מידת הדין קשה. מתי שרבקה ראתה את עשיו שחוטא, היא עשתה את כל מה שהיא יכולה לעשות, לקחת לו את הברכות. רבקה הייתה קשה, רבקה הייתה מידת הדין. זה לא כמו אברהם ושרה, שאברהם היה חסד רך ושרה הייתה קשה. כל אשר אומר לך, שרה שמה בקולה. שרה אומרת לאברהם, חמסי עליך. שרה הייתה אי הקשה ואברהם הרך. אי אפשר שתי אנשים שיהיו אותו דבר. או שבן אדם הוא דין והאישה היא חסד, או שהאישה היא דין והבעל הוא חסד. שתי אנשים שעם דין זה לא יכול להסתדר. רבקה הייתה דין ויצחק היה דין. אז אם שתיהם היו דין, איך זה מסתדר? אז אחרי שיצחק ראה את המעלות הגדולים של רבקה, יצחק, מה יצחק עשה? יצחק אומרים רבותינו הקדושים, ירד ממנו. הוא ראה את רבקה, ראה את אליעזר עבד אברהם מביא את רבקה, אז הוא ירד לרמה של אליעזר עבד אברהם, הוא הוריד את עצמו במידת הדין שלו בעניין עם רבקה, ואז הוא יכל להתקיים. ולכן היה שם דבר מיוחד. וגם כל הברכות שהוא התפלל ביתר יצחק לנוכח אשתו, הוא ירד, הוא לא אמר טוב אין ילדים, לא צריך ילדים, התחתן עם אישה שנייה כמו שעשה אברהם אבינו, כמו שעשה יעקב, לא, ויתר דווקא ממנה, הוא הוריד את עצמו בשביל הדבר. אז זה היה משהו אחר. שידוך של אברהם אבינו, של השידוכים האחרים, משפחה, מידות טובות, יעקב רואה את רחל, מיד חושב שהיא השידוך וזה מתאים לו, אבל יצחק הוריד מעצמו ממידת הדין בשביל להיות עם רבקה, שגם היא הייתה מידת הדין. כי גם רבקה הייתה מידת הדין.
זאת אומרת שצריכים לבקש מאותו דבר כמונו, אבל אם האישה צריכה, אם אתה בעל דין...
אי אפשר ששתי אנשים יהיו אותו דבר. איך הולכים? רגל אחד הולכת קדימה, עומדת, רגל שנייה הולכת קדימה. אם נלך עם שתי רגליים קדימה, ניפול אחורה. רק בדברים ניגודים נברא דבר שלישי. דבר שאין בו ניגודים לא נברא דבר שלישי. דבר שהכל הולך כמו שצריך, זוג שלא מתווכח, שותפים שלא מתווכחים, דבר שאין בו, זה החיים, זה המציאות של החיים. המציאות של החיים שלכל אחד יש דעה אחרת, אז נוצר דבר שלישי. אבל אם כולם אותו דבר, הכל אותו דבר, זה לא דבר בריא, זה לא דבר טוב. אנשים, לא, אדם שחושב שבדיוק אותו דבר, לא, זה מניגודים, ואדם צריך רק להכיל, ואדם צריך להיות חכם, איך להסתכל על הדברים. אדם שחושב רבי...
אלון שואל, יצחק, אבא שלום, רבינו, הוא לא הלך בשביל משפחה טובה, לא?
לא, מידות טובות, מידות טובות.
בגלל רבקה, אבין ההכרה ובטבר...
כללה שלא יהיה כמו אח שלה. לבן. היא ללפים ולרבבה. לכן הייתה רק בברכה שהיא ברך אותה, היא נפקדה. בן אדם צריך לדעת, מניגודים יוצא דברים חדשים וטובים. אדם שרוצה הכל איך שהוא רוצה ומה שהוא רוצה, ולמה הוא לא רוצה, ומתווכח על כל דבר, וצועק על כל דבר, ורוצה רק את דעתו, לא יוצא מזה דברים טובים. נסי דרגה, תראה דרגה ותתחתן עם אישה, אית את הגוצה גחין ולך ישלה, גם אם האישה היא גוצה קטנה תתכופף ותשמע לה.
כבוד הרב, בן אדם לא צריך לבנות לעצמו חומות כלפי שידוך. הוא צריך להיות פתוח לכל
הדבר. אדם צריך להיות פתוח לכל דבר. אדם צריך להיות פתוח בעבודה. אדם צריך להיות פתוח. אדם שהוא סוחר צריך להיות פתוח לכל דבר. שידוכים, אדם צריך להיות פתוח לכל דבר, לשמוע כל דבר, לא לשים בראש שלו זה כן וזה לא. אדם ש... כל דבר, אדם בחיים צריך להיות פתוח לכל דבר. חוץ מדברים של יראת שמיים. רבנו אריה הקדוש אומר שאדם יבדוק שידוך דבר אחד, שהאימא טובה, הסבתא טובה והסבתא למעלה טובה. אם יש דברים של יראת שמיים בשלוש דורות, אז להיזהר מכזה שידוך, שהשלוש דורות למעלה באימא יהיו טובות. יהיו מידות טובות, אימא טובה, סבתא טובה, שלוש דורות של אימהות טובות. כך אומר רבנו אריה הקדוש.
שנפה כבוד הרב שלמשל שבחורה שגודלת בקטע של הנהגה של מדרשייה, והיא שואפת לקבל שידוך בן תורה, יכול להיות שהשידוך שלה הוא לא בן תורה?
רבי בן ציון, זה תשובות שצריכים להיות יותר פרטיות. כל אישה צריכה לדעת מה מתאים לה, וכל אדם צריך לדעת מה מתאים לו. ויש הרבה דברים ש יש כלל ויש יוצא מן הכלל, שיש דברים שיוצאים מן הכלל שאדם צריך לפתוח את העיניים ולשמוע גם דברים אחרים, ולפעמים זה שטן שעוצר אותו מלקבל דברים אחרים טובים. יש שאלה באיגרות משה של משה פיינשטיין, איזה היה איזה שידוך של בחור בן טובים, משפחה חשובה, שהציעו לו אישה שהיא בעלת תשובה, ואותו בחור שואל את האיגרות משה האם מותר להתחתן איתה כי שמה היא בת הנידה. אז האיגרות משה אומר, אם היא בעלת חסד מותר. למה? ודאי שבזמן שהיא הייתה אימא צריכה תבילה, היא הלכה לים או משהו וזה היה תבילה, כי אם לא, לא היה לה מידות טובות. והוא אומר לו, כן, תתחתן איתה. משה פיינשטיין. כמה זמן השיעור צדיקים? מישהו רוצה לומר דבר? נסכם את השיעור תכף. מישהו רוצה לומר דבר? אז נסכם את השיעור. שלוש דברים, שלוש יסודות. עת זומם, שתי עדים באים ואומרים פלוני הרג. אם הרגו את האדם, לא הורגים אותם. אם לא הרגו את האדם, הורגים אותם. למה? כאשר זמם לעשות לאחיו ולא כאשר עשה לאחיו. המהר"ל אומר והשפת אמת אומר שלמה לא הורגים אותם? משום שאם הורגים אדם אז יש לו גן עדן, מיתתו כפרתו. אותם אנשים שהרגו את האדם אין להם כפרה. הרמב"ן אומר שלמה לא הורגים אותם? כי אם נגזר עליו שימות והוא מת, אפילו שהוא לא הרג, סימן שיש בו איזו עבירה שצריך למות. רמב"ן מפחיד. רב צדוק הכהן מלובלין אומר שגם אם אדם עושה עבירה, הוא צריך בתוך העבירה למצוא את הקדוש ברוך הוא, לחפש את הקדוש ברוך הוא בתוך העבירה. ואם אדם עושה עבירה ואומר עשיתי כי למצוא את השם בפנים, רב צדוק אומר שאותו אדם עושה מעשה עמלק ואין לו מחילה. יסוד ראשון. דבר שני, דואג האדומי. הוא היה אדם שהלך לספר לדוד ששאול מת, ועשה את כל המניפולציות שבעולם בשביל שדוד ייקח אותו, יועץ שלו, עוזר שלו, אחרי שהוא הכניס את שאול המלך לכל הצרות שבעולם. והיה איתו עד רגע לפני המוות וברח ונתן לו למות. ודוד המלך הוציא אותו להורג והרג אותו עם כל המניפולציות שהוא עשה, את הכתר של שאול שהביא ואת החותמת של שאול שהביא ואת כל הסיפורים, דוד המלך לא קיבל כלום. ודבר שלישי, בענייני שידוכים, בן אדם צריך לדעת, נסי דרגה ודעתי איתתה. ו... שתי דברים משתי כוחות לא מסתדרים. אחד תמיד צריך לקבל, להיות מוכנה לשני. מישהו רוצה עוד דבר? רבי בן ציון, אתם רוצים צדיק לומר עוד דבר? רבי שמעון צדיק. מי זה צדיק? מה רוצים לומר?
אני אלך ישר לתרגום. בפעם סיירת המצלים עבור כמו עצרה נעיד על בנו ונעגנו העידו עליו ונגמר בינו להערב.
מה רוצים לומר? כן?
לא, על העדים בנגים שהעידו
ואם בית דין, אם בית דין דן והיה בזה טעות, זה טעות של, זה טעות שיצא על פי דברי הרמב"ן, זה דבר שבא מהקדוש ברוך הוא. בעזרת השם. בשמעון זהו. תודה רבה צדיקים, בשורות טובות, ישועה ושמחה והצלחה.